שלום לכולם, הגענו, אנחנו בתחילת פרק ה', הגענו למשפט, וכבר זכרנו, לכאן הגענו, וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע אל הזהירות. מה זה היא המצטרכת? על מה היא? על קביעות עתים לתורה. אבל קביעות עתים לפי מה שדיברנו בשיעור שעבר. קביעות עתים, באומן, לא רק של הזמן, לא במעמד הכמותי בלבד, אלא במעמד של היחס הפנימי. ולכן, איך בנו ספר מסילת ישרים? על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. שאיך מגיעים אל הזהירות? תורה מביאה לידי זהירות. רבותיי, עכשיו עוד הבנה יותר עמוקה. מה זה תורה מביאה לידי זהירות? זה לא רק תלמד תורה, אלא תקבע עתים לתורה, קבעת עתים לתורה, עד כדי כך שהתורה תהיה תורתך, והיחס שלך יהיה קבע. עשה תורתך קבע. מתוך קבעת העתים, תגיע לעשה תורתך קבע. אז אם הרמח"ל בנה את הספר הזה, תורה מביאה לידי זהירות, אי אפשר להסתפק רק בלימוד טכני, כמותי, של זמן והספק של תורה. אלא הביטוי הטכני, המעשי, הוא אמור להופיע ואמור לבנות את הקומה הפנימית. אם האדם בנה את התורה ברמה הזאת בתוכו, אז יש סיכוי שיהיה זהיר, שיהיה זוהר, יגלה את האלוהי דרכו, בגבולות גזרה של זהירות, כמו שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים. וכבר זכרנו שהיא, אז מה זה היא? תורה, קביעות בתורה, קביעות בהבנה העמוקה של המושג קביעות תורה. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשגיע לזהירות, וכמאמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל. המשפט הזה, וזולתה לא יגיע אליו כלל, על פי מה שלמדנו לפני שני שיעורים, זה ברור. למה? כי אם הבעיה בטיפול והטרדה העולמית זה לא הטכני, התפקוד הטכני, אלא הבעיה שבטיפול ובטרדה העולמית זה המחשבות, שהמחשבות, אומר הרמח"ל, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, אז זה לא פונקציה תפקודית, זה פונקציה מחשבתית, איפה המוח נמצא, וממילא זה פונקציה נפשית, איפה הנפש נמצאת. אז אם הבעיה בטרדה והטיפול זה לא הטכני, הביטוי בפועל של זה, אלא המחשבות ששבויות בזה, ואז כל ההוויה של האדם עסוקה בזה, אז תורה מה עושה? הווה ממעט בעסק, עסוק בתורה. כמו שאמרנו פעם שעברה, מה התורה עושה? מייצרת יחס נכון בין סוגי המחשבות. בין המחשבות על הטיפול והטרדה העולמי, ובין המחשבות האלוהיות, הערכיות, המוסריות. אז עסוק בתורה ומיעוט עסק מסדר את היחס הנכון בין המחשבות. ממילא, כשהמחשבות סודרו, המעשה בפועל יופיע בצורתו המתוקנת. זה מה שהרמח"ל אומר כאן. וכמאמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות וזולתה, בלי לימוד תורה. שמה הוא עושה? מסדר את המחשבות. הייתי אומר ככה, מפגיש אותך עם מחשבות אלוהיות. מה זה עושה? מסדר את היחס הנכון עם המחשבות הטבעיות. לולא יצירת היחס בין שני סוגי המחשבות הללו, זולתה לא יגיע אליו כלל. זה תורה. זה תורה. תורה זה לא רק פונקציה של למידה. זה לא שיהיה לי עוד כמה נקודות זכות שם בגן עדן. שזה חשוב, אני לא מזלזל בזה. זה לא זה בכלל. משהו הרבה יותר עמוק מזה. תורה, לימוד תורה, זה יצירת יחס. לצערנו הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, מצאנו לא מעט אנשים שלומדים תורה. ומרכז הכובד של החיים שלהם זה לא בדיוק אלוהים ועירת שמיים. ובצענו אנשים שלומדים פחות תורה. ואתה יכול להצביע עליהם שאלה בני תורה אמיתיים. אני תמיד יוצא בתקיפות נגד הביטוי המקובל בני תורה. בני תוירה, שמעתם את זה פעם, נכון? בני תורה, מה זה בן תורה? מי אמר שבן תורה זה אברך? מי אמר שבן תורה זה בחור ישיבה? בן תורה, כלשון חכמים, ברקה רדי אבוה. הבן הוא הברך, הוא ממשיך את אבא. זה ברקה רדי אבוה. בן תורה זה אדם שהוא בחינת הבן של התורה. התורה מופיעה דרכו, הוא ברקה רדי תורה. זה אבוה שלו. זה בן תורה אמיתי. יכול להיות אדם שאברך והוא לא בן תורה. ויכול להיות איש מעשה שהוא בן תורה אמיתי. תכף, לשמחתנו, אני חושב שבשנים האחרונות, בכל החברות הדתיות על גווניהן וכיפותיהן וצבע כיפותיהן, זה הולך ומתברר הסוגיה. הסוגיה הזאת הולכת ומתבררת. שבן תורה זה לאו דווקא אם אתה יושב כל היום מול הגמרא. קבעת עתים לתורה, צריך לקבוע זמן, ובאופן משמעותי ורציני, הכל נכון, אבל בין תורה זה האם אתה ממשיך את התורה דרכך, האם אתה מבין את עצמך, מעריך את עצמך, מכיר את עצמך כצינור, ככלי, כאמצעי, להופיע את התורה דרכו. זאת השאלה. זה בין תורה אמיתי. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. עם הארץ, הגדרה פשוטה, אדם שהוא עם הארץ, עם הארציות. הוא לא מתרומם מעבר למדרגה של הארציות. הוא שייך למחשבות של הטיפול והטרדה העולמית, ממילא למעשים של הטיפול והטרדה העולמית. אבל הוא לא עולה למחשבות אלוהיות. הוא לא עולה למחשבות מוסריות. הוא לא עולה למחשבות ערכיות שמייצרים יחס נכון גם בחיים המעשים שלו. אז לא עם הארץ חסיד. כשהרמח"ל ידבר על עמדת החסידות בהמשך, הוא יתקוף באופן מאוד חריף את החסיד המדומה, כמו שראינו בפתיחה למסיעת ישרים, ששם הוא קצת התחיל לתקוף את החסיד המדומה כשחושב שהוא חסיד. אין חסידות בלי תורה. לא חסידות בהגדרה של היום, חסידות בהגדרה אמיתית, מה זה חסיד? כן? חסד, לפני משורת הדין, בהגדרה הזאת. וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא יצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין. התורה תבלין לו. וכמו שאמרו זיכרונה לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. כאן צריך לדייק דיוק שיזעזע אותנו על הכיסאות. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אם כן, הגמרא במסכת קידושין ממשילה את היחס בין יצר הרע לבין תורה, לבין אוכל ותבלין. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז יש תבלין, שמה עניינו? כשמו כן הוא, לטבל את מה? את האוכל. יפה. אם כן, יש אוכל ויש תבלין. מה העיקר, האוכל או התבלין? האוכל. אתה בטוח בזה. כי אם לא היית אומר את זה, הייתי אומר לך, אין בעיה. אתה אומר שהתבלין עיקר, אני עכשיו לוקח קערה, שם בתוך הקערה פפריקה. מה אתה אוהב, פפריקה? מלח, פלפל, חווייג', מה עוד? נו, תעזור לי. כמון, קורקום, מערבב. בבקשה, ארוחת צהריים במכון מיר. מה כבודו יגיד? זה התבלין, זה לא האוכל. עד לכאן המשל ברור, כל זה הקדמה לנמשל. הנמשל, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אז מה זה תורה? מה אתם מתלבטים? מה זה תורה? תבלין! אז מה האוכל? אל תפחד, תגיד. לא, אל תתחמק! בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אז יש תבלין ויש אוכל. אז אם התורה היא תבלין, אז מה זה יצר הרע? אוכל! אז מה העיקר? יצר הרע! אז למה כמה הוא ברא את העולם? בשביל היצר הרע! מה זה אומר המשפט הזה? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לברוא עולם שבו אין יצר הרע, כלומר כוחות חיים טבעיים חומריים, אז זה משאיר אותנו בעולם הנשמות. שם אין יצר הרע. אין הוא נחש, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר. אין. שם זה נשמה בלבד. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא עולם ששם בו נשמה, שברא אותו כנשמה בגוף, כרוח בחומר, כקודש בחול, אז הקדוש ברוך הוא חפץ שהחול יתגלה, אבל הוא יכול להתגלות רק על ידי הטיבול המיוחד, היחיד והמיוחד והבלעדי, שנקרא תורה. אז באנו לעולם הזה לא כדי להיות תורניים במובן הרוחני של המילה הזאת, כלומר לברוח מהעולם החומרי הטבעי על כלל כישרונותיו והופעותיו, ולברוח לאיזה בועה רוחנית. בשביל זה יש גן עדן, ולמאן דאמר אחד בין החכמים, עולם הבא. אבל העולם הזה זה לא מטרתו. לעולם הזה יש מטרה אחרת. לעולם הזה יש מטרה לטבל את היצר הרע. ויש טיבול אחד בלבד, הנקרא תורה. לא חוכמה אנושית, לא מוסר אנושי, לא שכל אנושי, לא חוויה רגשית. תוירה, תורה בלבד. זהו. אבל, עם כל הכבוד לתורה, היא טיבול, והיא הטיבול היחידי. אז אוי ואבוי אם לא נגלה את הטיבול הזה. מישהו פעם אכל ביצה בלי מלח? אי אפשר לאכול ביצה בלי מלח. נכון. אז רק התורה היא מטבלת. רבותיי, זה תורתך קבע. זה אם אדם בונה בתוכו את המדרגה האמיתית שנקראת תורה, שזה היחס הפנימי, ממילא, כמו שאמרנו, כשהוא יעסוק בה, זה יהיה דבר עיקרי, וממילא כל החיים החומריים שלו יוארו ויתרוממו ויתעלו מכוח התורה הזאת. אז הוא, אז הוא מצדיק את בריאתו בעולם הזה, הוא מעלה את יצר הרע, ממתק אותו, מטבל אותו למדרגת הופעת תורה, בלי שהוא מבטל את היצר הרע, מתגלה דרכו, לעובדו בכל לבביך, שני יצריך, יצר טוב, ובצד הטוב שביצר הרע. הצד הטוב שביצר הרע יכול להופיע רק על ידי הטיבול שנקרא תורה. טוב, אז כמו שאמרנו פעם שעברה, כמו שיש טעות מצויה שאנשים חושבים שכדי שתהיה תורתך עיקר ומלאכתך קבע, או תורתו אומנותו, שתהיה אדם שתורתך אומנותך, זה פונקציה כמותית, ולא היא, כמו שהסברנו, כך יש טעות שנייה שאנשים חושבים, שהקדוש ברוך הוא ברא איזה עולם, שיש בו יצר הרע, כוחות חיים טבעיים חומריים, ויש בו תורה, ערכים אלוהיים, מצוות אלוהיות, והקדוש ברוך הוא חס ושלום אכזרי עלינו, ושם אותנו באיזה עולם שבו יש מלחמת עולם מתמדת בין שני הכוחות, והתפקיד שלנו פה זה לסלק את היצר הרע, ולברוח אל איזה בועה שנקראת תורה. טעות! לא נכון! אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה את זה, היה משאיר אותנו בעולם הנשמות. בעולם הנשמות זה נכון. בעולם הזה זה לא נכון. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין. איזה משימה רצינית יש לנו. אנחנו מתחילים להבין מה זה תורה מביאה לידי זהירות. זה תורה מביאה לידי זהירות. שנזכה להיות אנשים תורניים באמת. באמת. אמן. יישר כוח. ברוכים תהיו.